אז שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, ובעצם במעבר מהיר ברצף נעבור לחלק השני האחרון והמסכם של השיחה המושקעת שלנו עם אנשי מלחמת יום כיפור, בעצם שלושה שהיו שם ושניים שהגיעו לשם קצת אחרי. אנחנו מדברים על חלק ב' של השיחה עם רמי מתן, גלעד שר וטיקי וידס, ויחד איתי אסתי סגל ואני כמובן. בחלק הראשון שוחחנו בעיקר על המלחמה, על ההפתעה של פריצתה, על מה כל אחד מהנוכחים, מהמשתתפים חש ביממה שלפני, בשעות שלפני, בדקה שהכל התחיל, ואחר כך לאורך הימים הארוכים של הקרבות והאבדות והחברים שנפלו והכאוס והבלגן והערפל הקרב וכל מה שהיה שם. וככה מדי פעם פה ושם בנגיעה גם נגענו בימים האלה, בלקחים, בתובנות שכל אחד לקח איתו לחיים ובעצם עד עצם היום הזה. בפרק השני, בחלק השני של השיחה, אנחנו גולשים לימים שעברו בעצם ל-48 השנים, 45 השנים, שחלפו מאז שהסתיימה המלחמה ועד לפרוץ המחאה החברתית הגדולה של השלוש-ארבע שנים האחרונות, לימים של כיכר פריז וכיכר גורן ואחר כך בלפור, לימים של הגשרים ושל המחאות היחיד והדגלים השחורים והדגלים הוורודים והמשמר החברתי וכל השאר. וכל אחד מהמשוחחים בשיחה הזאת ברב שיח לחמישתנו, יש נגיעה כלשהי לסיפור הזה, כל אחד בדרך שלו. אז נעשה פאוזה קצרה, מעבר מוזיקלי קצר של Silent Regression, ונעבור להמשך השיחה, לחלק ב' של השיחה עם רמי מתן, גלעד שר, טיקי וידס ואסתי סגל. מיד. נחזור למלחמה בהיבט של בעצם הסיכום שלה. לא ניכנס עכשיו לכל תיאורי הקרבות, כי זה באמת, אנחנו לא יכולים להיות ערוץ ההיסטוריה ברגע זה, או מחלקת המורשת של משרד הביטחון, אבל בכל זאת, קראנו ושמענו, שמעתי את השיחה שגלעד הקליט עם שלמה רז, על הפעולות של הגדוד שלו, של הפלוגה שלו באותו מערב שהוא היה בית ספר, וכמובן הסיפורים, סיפורי הגבורה הבלתי נתפסים של רמי מתן וחבריו בחווה הסינית. יש פה תמיד שאלות של מה לוקחים עם זה הלאה, ויש את סיפורי האותות והגבורה והמורשת, ולכל אחד יש את המקום שלו. רמי, אני אתחיל איתך, כי, ואני, בלי שאלות מנחות ובלי לחזור לקונפליקטים שהיו ואולי יישארו לעולם, איך אתה יוצא מהמלחמה הזאת, אז ואולי גם היום, מבחינת באמת, מה לוקחים מזה הלאה? מעבר לקטע של המנהיגים והבגידה שלהם וההזנחות והאופוריה, ברמה הכי לאומית נקרא לזה.
הדבר הראשון שככה עולה לי בראש, זה אמונה בצדקת הדרך. כלומר, אם אנחנו, וזה ממש קשור לתקופה הנוכחית, אם אנחנו מאמינים בצדקת הדרך שאנחנו הולכים בה, אנחנו נצליח. וזה הוכחתי לעצמי והוכיחו כל האנשים במלחמת יום הכיפורים. דבר נוסף שלקחתי איתי זה אנשים. המרכיב האנושי והמרכיב האישי של בני אדם זה המרכיב הכי חזק. כלומר, טנקים, מטוסים, הכל טוב ויפה. האנשים זה לב ליבו של העניין, ואם לא תטפח אותם ולא תשמור עליהם ולא תפקד עליהם בצורה טובה, זה המפתח להצלחה של כל דבר אחד. מפתח להצלחה שלקחתי במלחמה איתי. כמובן, ואני לא אתעלם מזה, זה לא לסמוך באופן עיוור על המנהיגים ועל המפקדים. ואני במלחמה הזאת, אני לא אזכיר שמות, פעם אחת לא מילאתי הוראה, ופעם אחת צירפתי פקודה. אשכרה, אמיתי. ואני גאה בזה עד היום. כי אם הייתי עושה את זה, אם הייתי מלא את ההוראה שהייתי מקבל, והייתי לא מסרב פקודה, אז לא הייתי חי היום, מבחינת מוסר אישי ונפשי. וזה מאוד מאוד בולט כל השנים האחרונות, וכל התקופה שלי שאני אומר, תבדוק, כמו שגלעד אמר, מה הם למעלה אומרים, לא בטוח שהם צודקים, תתווכח, תתמקח, ותנסה לשנות. דבר נוסף זה, אפשר להגיד שכמעט אם אתה מאמין במשהו, הוא לא בלתי אפשרי. ואני קושר את זה גם למחאה, תכף תגיע אליה. כן. אנחנו האמנו במשהו, והוא התבצע, והצלחנו בו, למרות כנגד כל הסיכויים, בדיעבד. לכן, אם אתה מאמין ואתה בטוח בצדקתך, אתה מצליח.
ובכל זאת, רמי, יוצאים מהדבר הזה עם משקעים. אני שוב אומר, אני לא רוצה להיכנס או להכניס אותך חזר לאותם קונפליקטים, ואותו רעיון שקראתי עם אגב, עם מישהו שגם הוא שריד בלי רגל לאותה מלחמה מהצד השני של המדינה. במקרה הכרתי אותו ועבדתי איתו גם. בכל אופן, משהו בסוף יוצא החוצה או נשאר בכתובים ונשאר באותות ונשאר בסיפורי הקרב ובסיפורי המורשת ובסרטים ובספרים, וזה לא תמיד נאמן למציאות ב-100%, כי זה סוג של רשומון במלחמה, אולי זה לא ייתכן, אולי זה בלתי אפשרי, אבל איך אתה רואה את זה? כי קראתי כמה דברים ויש לך הרבה מה להגיד, שוב, באמת על קצה המזלג.
על אותות אני לא אדבר.
כן, ברור.
זה ברור. על רשומון זה ברור. הרי כל אחד, תיקח אירוע פשוט, מסיבת יום הולדת, תשאל את המשתתפים מה הם זוכרים מהמסיבה, כל אחד יזכור משהו אחר. בטח אירוע טראומטי כמו מלחמה, עם הרוגים ופצועים והכל. אבל יש גם עוד נקודה אחת, צריך להגיד אותה. בטח בזמן הזה אנשים מנסים להתאים טיפה את העובדות למציאות שנוכל להם. בכל דרך שהוא. תקרא ספרים שנכתבו, תקרא דברים שנאמרו, יש מצבים שבהם אנשים טיפה מעגלים את הפינות. עכשיו, אולי זה טבעי, ואולי אי אפשר להימנע מזה, ואולי כל אחד רואה את זה בזווית אחרת, אבל, ופה יש לי, לא כעס, יש לי תמיהה גדולה מאוד, לצבא היום אין מסמך רשמי של סיכום מלחמת יום הכיפורים. אין ספר, אין מסמך שאומר, המטה הכללי, סיכום המלחמה, אין. ניסו לעשות כמה פעמים, והייתה אינטיפאדה גדולה שקום לחבר'ה ופסלו את זה. אין סיכום, והיום קצין צעיר שהולך לא יודע מה, בתחילת דרכו בצבא, אין לו, הוא לא יודע, הוא רק שומע סיפורים וקטעי עיתונות וספרים והכל. אז זה נקודה נוספת. מעבר לזה, יש כל אחד סוחב את המשקע האישי שלו, שהוא, אתה יודע, זה כמו כאבי גב. אז אחד ש... הוא לגמרי, אז הוא שב על כיסא גלגלים לא עלינו, ואחד שקצת כואב לו אגב כל פעם בבוקר, אז רובנו, זה המשקע האישי שסוחבים, חיים איתו, אין מה לעשות.
כן, גלעד, אני קראתי, שמעתי על אותו קרב מפורסם, גלעד, אתה איתנו? אני לא רואה אותך.
כן, אני לגמרי, אתה מתייחס לבד עם הבוק, אני מגיע.
כן, אותו מערב מפורסם, ואני זוכר את ה... שיחה שלך עם שלמה על מי זכה לקרדיט ומי לא זכה לקרדיט, והצנחנים עשו ככה והשריון עשה ככה, שוב, בלי להיכנס באמת לביץ בבית של ה... כמו שרמי אמר וכמו שהסכמנו, שרשומון זה רשומון, אבל יש גם מי שמתעד. איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, עשיתם את העבודה, זה היה סיפור הצלחה צבאי מדהים, ובסוף... לא יודע, אני לא שמעתי את זה עד ששמעתי את הרעיון שלך.
אז מה קרה? לא קרה שום דבר.
לא, אני עיתונאי ואני הייתי חייל ולא שמעתי את זה.
שמע, הייתה... אני אתייחס לזה ואחרי זה אני אתן איזושהי תוספת למה שרמי אמר כדי לא לחזור על הדברים. כי בסך הכל במלחמה אתה בתחושה שאתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול ממך עצמך ושלא... ממש לא בשליטתך, אבל כן הייתי לוקח מזה בכל זאת תובנה אחת, והיא שבכל מצב, בכל קושי, בכל מכשול ובכל סיטואציה עבודה, יש תקווה שניצא ממנה בחיים ונצליח. זאת אומרת, אתה חייב לשמור כל הזמן על התקווה הזאת ועל האמונה שאתה שאתה תצא כמו שנכנסת אל המלחמה, ואם יהיה לך מזל, לכן כך זה יהיה. לגבי השאלה שלך הספציפית על המערב בוואדי מבוק, זה היה ב-14 באוקטובר, אני לא אכביר בפרטים, אני רק אומר שזה היה היום הראשון שניתנה לנו איזושהי מנוחה אחרי שבוע ויום של לחימה, ובאמת חלצנו נעליים וטיפה התקלחנו באיזה מין ג'ריקן מאולתר, ופעם ראשונה שטיפה התרגענו ואפילו יכולנו לטלפן איכשהו, אחד מכל צוות יכול היה להתקשר הביתה, ופתאום קיבלנו ברשת החטיבתית פקודה לנוע מהר מאוד מערבה, לא חשוב מה, טיפסנו על הטנקים במהירות, סחבנו את הרשת אחרינו, חצי לבושים, חצי מקולחים, וטסנו מערבה, ומיד הורידו אותנו דרומה, משום שהתברר שאנחנו עומדים מול התקפה מאוד מאוד, התקפה דיוויזיונית של חטיבה 3 של הדיוויזיה הרביעית המצרית, אל שמכוונת אל פתחת המיתלה, ואנחנו חשבו שנקלוט אותה מספיק מוקדם, אבל בעצם היא כבר ממש כמעט, הטנקים הראשונים כבר התחילו, עלו על הכביש, טסנו דרומה, אני יריתי כתותחן, בצידוד אחורי אתה כתותחן אולי יודע מה זה, זאת אומרת, הגענו, עמדתי בעמדה ויריתי אחורה.
אין הנמחה, אין הנמחה, צריך להגיד שאין מספיק הנמחה אם אתה יורר.
ואז בירי מהיר, במערב שבעצם ביצענו אותו טנקים ספורים, את הפלוגה שלנו הייתה מנטז עם כל התוספות, 8 טנקים, ופלוגה שהגיעה קצת יותר מאוחר, של עיר האפרון, פלוגה ב' שלנו, גם כן מספר דומה, נעמדנו וירינו במשך 20 דקות ללא הפסקה, לאורך, אומנם מטווחים מאוד קצרים, אבל השיירה של המצרים התפרסה על פני כמעט 5 קילומטרים, והשמדנו על פי הספירה הפורמלית של צה"ל בין 45 ל-60 טנקים, תלוי את מי אתה קורא, במערב בזק, שכל האופרציה כולה נמשכה שעה, עם אחר כך חיל האוויר שהגיע והתותחנים שירו וכדומה, מערב באמת קלאסי, כמעט נוצר באופן מקרי, כמעט פספסנו את ההזדמנות, ואז היו מבטרים את הכוחות הישראלים דרך פתחת המיתלה, וזה הקרב של ואדי מבוק, שגדוד 46, שבעצם עשה אותו מתחילה ועד סוף, למעט חלקים שוליים יחסית, שטיפלו בהם הצנחנים של 202, לאט לאט מגלים את הקרב הזה, אתה יודע, גילו אותו מהר מאוד בבתי הספר למלחמה ולפיקוד ומטה וכדומה בכל העולם, אבל כאן בארץ לאט לאט, לאט לאט הוא התגלה, אז אני, אתה יודע, בסוף המציאות היא מה שעושים ממנה, וצ'רצ'יל כבר אמר שההיסטוריה תהיה מה שאני אכתוב, ולכן אני ממהר לכתוב
אותם. המנצחים כותבים את ההיסטוריה.
כן, אבל אני חושב שהאמירה הנכונה ביותר היא אני בכל אופן חושב שאם אתה שומר על המצפון שלך, כמצפן שלך, שתי מילים שבאות מאותו שורש בעברית, ואתה שלם עם מה שעשית, ואני הייתי חלק מגדוד, אמנם בתפקיד של לוחם זוטר, הייתי חלק מגדוד שנלחם בכל אחד מימי המלחמה, מהדקה הראשונה של המלחמה, ועד הפסקת האש השנייה, ומילא את כל המשימות שלו תחת פיקודו של דן שומרון שהיה מח"ט 401 ושל דוד שובל שהיה מגד 46 ונפצע קשה במהלך המלחמה אחרי שצלחנו. אני חושב שלקחתי איתי עד היום את הזיכרון של יכולת של כמה אנשים לתפקד יחד במצבי לחץ קיצוניים ביותר, עם מעט מאוד שליטה על איזה משימות ניתנות להם, ולצאת מזה בשלום, כמובן שיש פה רכיב של מזל שהוא, לשמחתי היה בצידי ובצד הצוות שלי, אבל
גנרלים עם מזל לעומת גנרלים עם כישרון.
כן, אבל זה מתחיל לא מהגנרלים, זה מתחיל מהחיילים. היו כאלה שהיה להם פחות מזל ולא חזרו, והיו כאלה שנפצעו הפכו לכפי שציינת.
כן, הייתי רוצה, לקפוץ רגע לטיקי, כי היא מייצגת את הצד הנשי, הצד של
אני
הבנות.
אני לפני כן יכולה להעיר לגבי החייל הזוטר כביכול? זאת מה של היחידים. זה היה כל חייל שהיה בשטח וכל מפקד שהיה בשטח, אני מדברת ברמת הלוחמה, לא אלה שהיו במפקדות, הם אלה שניצחו במלחמה הזאת, הם אלה שיצרו אותה, הם אלה שהייתה להם התושייה והפתרונות בשטח, כי הרבה הוראות לפחות בגזרה שלי הם לא קיבלו.
אז זהו, אני רציתי לשאול אותך לגבי הדבר. אסתי ביקשה שאני אדבר איתך על, כמו שאת רואה מהניסיון של המלחמה, שלך במלחמה ההיא, לגבי התפקוד או השימוש בבנות, בנשים, במצבים מהסוג הזה. אבל לפני זה, עוד משהו קטן אחד, אפרופו המנהיגים שגילה דיבר עליהם ורמי דיבר עליהם, ופקודה וסירוב פקודה ופקודות הגיוניות ולסמוך. בסופו של דבר, את מצאת את עצמך, חיילת צעירה, לא בתפקיד פיקודי, גם שומעת את הזעקה, בעיקר מהמאוזים, או מכאלה שנקלעו לשם, וגם אומרת להם, א', לא תבוא עזרה, באיזושהי דרך, אני מניח שלא בדיוק זה מה שאמרת.
לא, ממש לא.
כן, אבל גם כשניתנה הפקודה או הנחיה להיכנע או לסגת או כל הדברים האלה, הם לא הרהיבו עוז בנפשם. או לא יודע, לא היו מסוגלים להגיד את הדבר הזה, ולפחות בחלק מהמקרים, אנשים כמוך, או את בעצמך, היית מבשרת, שזה מדהים, אפרופו מנהיגות, שהבנים דיברו עליה.
אבל יש יתרון בזה, שאתה חייל פשוט ולא מפקד, יש לזה יתרון אדיר, זאת אומרת, לפחות לגביי, כי אתה לא מחויב לפקודות שאחרים מקבלים. הרי אף אחד לא בא ואמר לי אישית ונתן לי את הפקודות. אבל הייתה הוראה ברורה, לא לפנות מאוזים, ועוד הוראה שאצלי הדעת לא סובלת, זה לא לפנות פצועים. עכשיו, כשאני יודעת שהפצועים הם חברים שלי מגדוד 9, או לוחמים של סיירת שקד, או כל מיני לוחמים אחרים, לימדו אותי שלא משאירים פצועים בשטח. מה זה לא לפנות פצועים קדימה קדימה להסתער? זה הוראות לא הגיוניות, בעיניי. עכשיו, תגיד, את לא מבינה, את לא יודעת, היה צריך קודם, יכול להיות. לא יודעת. אני פעלתי, כמו שגלעד אמר, לפי המצפון שלי, ולפי המצפן שהנחה אותי להציל אנשים, ולא לסמוך על האנשים שלא סמכתי עליהם. מח"ט לא יכול לסרב פקודה כשאומרים לו אל תפנה מאוזים, אני לא מאשימה אותו, הוא לא יכול, לא הוא ולא אלוף ברן ולא המח"טים האחרים, הם לא יכולים, לפי דתיים, לא יכולים לסרב פקודה, וזה פשוט, לכן חשוב להיות חסר חשיבות.
כן, שזה נחמד, אותו בונקר בנות שדיברת עליו בבלוזה, שזה, לפי התיאור שלך מהזה, שאפילו לשבת לא היה בחלק מהבנות איפה, כי היה כל כך צפוף, ובסופו של דבר, כן, יכולתן, את עזרת, את כמובן עשית את שלך, אבל כל אלה שדחסו אותן לשם, בעצם יכלו להיות הרבה יותר מועילות, ואני לא יודע עד כמה הצבא למד מזה לקח לשנים שאחרי זה, כי לא היה לנו עוד פעם בלוזה כזה, אבל זה באמת משהו שיכול היה לעבוד אחרת לדעתך בדיעבד?
קודם כל כן, זה לא היה רק הבנות ששרתו בבלוזה, זה גם היה הבנות מכל הגדודים מסביב, זה היה בונקר קטן, דוחסים את כל הבנות כשהן יכולות,
זה היה תרגולת, זה אומרת ככה קבעו מראש,
רגע, אבל הם לא יצאו הביתה?
דוחקים אותם לבונקר?
רק שנייה, הבנות מהגדודים האחרים לא יצאו הביתה, בכל אופן היה סוג של כוננות, וכוננות מעלים בנות הביתה, לא?
היינו בכוננות, אף אחד לא יצא הביתה, היו כאלה שיצאו הביתה, אבל זה לא קשור לבנות ובנים, היו גם קשרים שלנו שיצאו הביתה, זה לא קשור, זה ממש, הייתה כוננות וטפטפו יציאות הביתה, אבל דוחסים בנות, שזה נורא מפחיד, הן לא יודעות מה קורה בחוץ, עד שהתגלה להם שם איזה מכשיר קשר, או אני לא יודעת מה, שהם יכלו לשמוע, כשהתאגד שיווע לידיים עובדות, לא רק בהכנת תחבושות וציוד ופתיחת כל הארגזים וכו', אלא תחשוב שהגיעו המון פצועים שרצו להעביר מסר הביתה, או פצועים ש... בוא נגיד על ערס דווי, שרצו לתת מסר אחרון, החובשים ומי שהיה שם בטח לא התפנה לזה. לשים שם חלק מהבנות שיעזרו גם בהכנת הציוד והתחבושות ולהרגיע פצועים ולעמוד ליד ולעשות תפקידים קטנים, אני חושבת שזה הכי יוני, הכי מצחיק שאחרי יום או יומיים הביאו לשם מיליון יקיות שיעשו את זה. אז מה הטעם? עכשיו יש בזה משהו של התנסות.
שוביניזם אולי?
מקדים, התנסות. אתם שבו בשקט, אנחנו הגברים ננהל את המלחמה. אז אוקיי, ראינו לכם, ניהלו אותה וזה לא נורא. בסדר. את זה, אבל
דווקא נורא מאוד,
זכות כזאת של עכשיו זה הזמן שלנו שבו בשקט, אבל הבנות ששרתו שם שהיה להם ראש גדול, יצאו מהבונקר ועשו כל מיני דברים, אלה שהיו צריכות להגיע לקס, הצפתיות והצפניות הלכו לשם, המרכזניות פשוט יצאו מהבונקר והלכו למרכזייה, והיו המון בנות שרצו לעמדות והכינו סנדוויצ'ים עם קומפוט, כל מה שהיה כן. זה...
תיאור מדהים, הסנדוויץ' עם הקומפוט.
וחילקו סנדוויצ'ים כאלה, זאת אומרת, אם מישהו היה באמת חושב להתייעל ולהשתמש בכוח של הבנות, אז כל היה נראה אחרת. גם
אוקיי.
אם בבונקר, אז מי היה נשאר בקשר? כי אף אחד לא היה בחדר קשר. הייתה שם מקשרית שדאגה לאח שלה, שמאוחר יותר התגלה שהוא גם נפל בקרב, והיא לא גם סיימה את המשמרת, אף אחד לא ניגש למכשירים ודיבר איתם. כשאני נכנסתי לחמל קשר, כל המכשירים דיברו בבת אחת. אחד לא שמע את השני, אתה יודע, כשמדברים בקשר, אז מנתקים אחד את השני. וזה שוב, זה סוג של התנסות, אז אם אתה שואל מה אני לקחתי מהמלחמה, קודם כל אני קיבלתי מכה ליהירות שלי, כי גם אני חשבתי שאני על גג העולם ואנחנו ננצח וכו'. אז אני קיבלתי מכה של היהירות שלי ושל האגו שלי, אני חושבת שהפכתי להיות יותר צנועה מאז, אני למדתי יותר ויותר לא לסמוך על מנהיגים, אלא באמת על אנשים, ויותר לקחת אחריות על עצמי.
כן, אוקיי.
לקחת מזה, אבל את גם לקחת מזה אחריות על החברה. כי בעצם
כן, אני רוצה באמת, אסתי באמת, בואי נעבור לשלב האחרון של איך זה לקח את כולנו, את כל המשתתפים, לאיפה שהם היום, אז בואי תציגי את העניין הזה. גם טיקי, גם גלעד וגם רמי.
אני באמת מקשרת, בין אותה מלחמה ומה שחווינו, לאחריות הזאת שלקחנו על עצמנו, כמו שאסתי אמרה לחברה. זאת אומרת, כשקורה משהו, אז אתה אחראי, הכל עליך. אם גם קורה משהו רע, גם אתה אשם. זה אותו דבר. והאחריות הזאת גורמת לך להיות מעורב בכל מיני דברים. ולכן יוצאים עם ביקורת ועם הפגנות, תראה, למשל להפגנות...
רגע, אבל טיקי שנייה לפני שאת ממשיכה, בדיוק שאלה לגבי העניין הזה, מתי בעצם את הבנת שאם לא את, אז לא יהיה מישהו אחר שיעשה את הדברים, כי זה מוביל גם לעכשיו, מתי הבנת במלחמה הזאת?
קודם כל הבנתי שאני צריכה להגיע למשמרת שלי לחמל, ראיתי שהמקום לא מתפקד, וידעתי שאני צריכה לפעול, כמו שלימדו אותי בקורס, קשרית מקצועית שעושה את הקשר בין מי שנמצא בשטח לבין מי שנמצא בחמ"ל. אבל לא היה בדיוק למי לפנות, כי הם היו עסוקים, היה שם גם בלבול, היה גם באמת הגורם הפתעה, אי אפשר לבוא גם אליהם בטענות, כי אני מניחה שמפקד נוחתת עליו הפתעה כזאת, והוא חי על קו שלם, או כל המפקדים שהיו שם, שזה נחת עליו בהפתעה, גם הם לא קיבלו הוראות ברורות. אני מניחה שגם היו מבולבלים. אישית, לא קיבלתי הוראות מה להגיד. חוץ מי, תגידי להם, שיחזיקו מעמד וימשיכו להילחם. ימשיכו להילחם, את יכולה להגיד שעה, שעתיים, שלוש, ארבע. אבל כשאת רואה שמאוז אחד נופל, ומדווחים לך על נפגעים ועל הרוגים ועל מתים, מה זה שימשיכו להילחם? שימשיכו להילחם פירושו שימשיכו למות. זה לא מתקבל על הדעת, זה לא ייתכן. זאת אומרת, לא בצהל, איזה מין דבר זה?
ואז את החלטת שאת עושה מה שאת חושבת שנכון לעשות, ומשם זה התגלגל?
אני לא חושבת שזאת הייתה החלטה, אני חושבת שאת פשוט נוהגת לפי המהות שלך. אין כאן החלטות, את לא פועלת בשיקול דעת והחלטות וחשיבה הגיונית, את פשוט מגיבה לפי האופי שלך, כמו שאת חושבת שנכון להגיב. לא ישבתי ועשיתי חושבים וניתחתי. הניתוח בא אחר כך, אחרי הרבה הרבה שנים, אני חושבת שאפילו אחרי 30 שנה התחלתי לאבד מה שקרה שם. באותו רגע את פשוט מגיבה למה שקורה, ואת מתנהגת כמו המהות, האופי והמוסר והמצפון.
אני רוצה שנגיע לפרק האחרון במפגש הזה, והוא בעצם החיבור של הימים ההם לזמן הזה, לכמה שנים האחרונות. טיקי שיחד עם אסתי התחילו את המאבק, אני לא יודע כמה אחורה, אבל בוודאי בכיכר גורן, פתח תקווה, בסיפור המחאה ההוא, ורמי בבלפור, כמובן שגם טיקי הייתה בבלפור, וגלעד לקח את זה למקומות של בוא נלך וננסה לעשות כל דבר שאפשר בשביל להביא שלום, בתפקידים השונים שהוא מילה.
לא רק זה, הוא גם ליווה את המחאה.
כן, נכון. יפה, אז, ואני הקטן שכל הזמן כותב על זה ומבקר במחאה ובדלת אמות שלי, אז טיקי עכשיו סיימה את הסיפור על המלחמה, נחזור אלייך אחר כך. רמי, בוא תנסה להכניס אותנו לקטע הזה של, אתה אומר, עד כאן, אני לא מוכן שהאיש הזה, נקרא לו בשמו, נתניהו, ימשיך לעשות בנו כרצונו, והגיע הזמן לצאת לרחוב. כולם ראו את אמיר אסכל יום ולילה על המדרכה שם במעצר שלו, אבל גם אליך הגיעו הביתה המשטרה, איך זה קרה? איך פתאום החלטת שאתה, זהו, מתנער?
א', אני אפתח ואומר שגם פה יש רישומון. מי היה הראשון? אני הייתי בכיכר גורן ראשון, כל אחד מייחס לעצמו, אבל נשאיר את זה בצד, הערת אגב.
כן.
אני באיזשהו שלב הבנתי שאני לא מוכן שראש ממשלת ישראל יהיה ראש ממשלה עם חקירות פליליות שהתחילו החקירות והצטרפתי למחאת כיכר פריז יחד עם אזי נגר, לא נגיד שהיינו ראשונים אבל לא משנה. והיה קהל אש קטנה, ברגע שהעסק הזה הלך והתעצם, הרגשתי בתוכי שיש בי שליחות, שאני חייב לעשות משהו, לדעתי זה היה לפני שנתיים פלוס מינוס, אמרתי לאשתי היקרה לילית, תקשיבי, זה משימת חיינו עכשיו. אז היא הצטרפה אליי, אומנם יש לי עסק ואני עובד, וזה, אבל פניתי את הזמן לזה, ואמרתי, אני עכשיו מקדיש את הזמן לכך, שאני לא קורא לו נתניהו, אני קורא לו הנאשם נתניהו, לעוף מחיינו. שיש לי היכרות מוקדמת עם האיש, אני הייתי הקבט שלו, בשגרירות לאום ולקונסוליה, בשדרה השנייה בניו יורק, בשנת 85-86-87. אני מכיר אותו עוד מאז, אז כבר הבחנו בניצנים הראשונים של האישיות המופרעת שלו. ואמרתי, אני לא מוכן שהאיש הזה ראש ממשלה, אני לא מוכן. ואני בחיים שלא הפגנתי, בחיים שלא הלכתי, לא התאמתי עם שוטרים, אני איש שמכבד את הממסד, מכבד את השלטון, אני לא... אבל ברגע שהחלטתי שהאיש הזה לא יהיה, החלטתי גם שאני מוכן לקחת סיכונים לעשות את זה. והתחלנו עבודות בבלפור, בכיכר פריז, ונקשרנו בשרשראות ובאזיקים לשער של בלפור באחד הימים, 10 חבר'ה מאמיר אסכל ועוד כמה חבר'ה, עימותים המשטרה, והמשכנו עד הפגנות הגדולות בבלפור, ושני מעצרים וכו'. ואני זוכר שאמרתי לעצמי ולסובבים אותי, זה לא ייגמר עד שיש איזה יעוף. הייתי משוכנע שנצליח, כמו שהייתי משוכנע שנצליח להבדיל או לא להבדיל בקרבות יום הכיפורים, כמו שגלעד אמר, הייתי משוכנע שזה יצליח, כי ראיתי את טובי העם מסביבנו, אנשים מכל השכבות, מכל הרבדים, נשים, גברים, ילדים, מהאקדמיה, מהרפואה, מכל העם הזה, והוא ניסה, הנאשם ניסה לפלג ולשסות ומזרחים, ולא מזרחים, כל הסיפורים שלו, אבל האמנו וידענו שנצליח. אני לפחות, אני אדבר בשם עצמי. והרגשתי שזאת המשימה, היא הייתה ב-73, וזה בשנת 2018-19, מתי שזה התחיל, שיש שזה לא יהיה. אני הבנתי שהוא הורס את המדינה. אני כותב את זה הרבה פוסטים, אני גם טוען היום דרך אגב, שאם אני הייתי עושה את מה שהוא עושה, היו עוצרים אותי. אני חושב שצריך לעצור אותו פיזית, כי הוא פושע. אני מצטער שלא עצרו אותו. עצרו אותו פיזית, באים אליו הביתה, עם מזיקים כראש ממשלה או כעכשיו ראש אופוזיציה, זה לא מעניין. ואני חושב שהנזק שהוא עשה ועושה וימשיך לעשות כל עוד הוא בתמונה, הוא נזק שאנחנו לא מזהים אותו. אולי אנחנו החמישייה שפה כן, אבל אנחנו לא מזהים אותו. הנזק הוא... אני נסעתי נאום על זה, זה כמו טפטוף של מים בסלע. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף הסלע נבקע והמים פורצים ואי אפשר לעצור אותם. אנחנו כמעט היינו לפני פריצת המים בסלע. האיש מסוכן לדמוקרטיה, מסוכן לחופש, מסוכן לצבא, למוסד, לשבק, למשטרה, לפרקליטות, יונמי.
תמנה בכלל.
כן, וטוב שהוא לא ראש ממשלה. וצריך עוד להמשיך את המלאך עד הסוף, להעביר את החוקים, שהוא יצא בכלל מהפריים, וילך לו להוואי, ויש שם באיזה אי, ויחנק לו שם. הוא מסוכן. וזה מה שהנחה אותי, זה מה שהוביל אותי, אני לא חלמתי בחיים שלי שאני אעצר, ולא חלמתי בחיים שלי שאני אלך, אני אתעמת עם שוטרים ופקחים, עימות פיזי, הם בני 30, ואני בן, עברתי כבר את ה-70, כי האמנתי בצדקת הדרך, האמנתי שאני עושה משהו נכון. וכשעצרו אותי בפעם השנייה, בפעם השנייה, אמרתי לקציני המשטרה, לכולם, תראו, כל אחד לוקח לעצמו את האחריות לעבור על החוק במידה מסוימת כדי להשיג מטרה מסוימת. ולדוגמה, אדם נוסע 120 כדי להגיע לחתונה בזמן. אדם שכח לשלם מע"מ בזמן, מישהו מכר משהו בלי חשבונית כי בא לו, אחד בנה פרגולה ואחד וכו' וכו'. כל אחד מכל 9 מיליון עשה את העבירה הזאת. אולי גלעד שהוא הצדיק היחידי בבינינו שלא עשה את זה, אבל כל אחד עשה את זה. ואמרתי להם, אני לקחתי לעצמי סיכון לצבוע את המדרכה, או המעצר השני, מצב חיפוש, כי אמרתי, שווה לקחת את הסיכון כדי שהאיש הזה לא יהיה ראש ממשלה. ואני מניח שכמובן שצדקתי, אבל זה כבר חורמה של בדיעבד.
כן, אני רק רוצה להגיד שדיברנו הרבה מאוד על המלחמה, כמעט מה, שעה פלוס... אני לא זוכר שהיית נסער כמו שהיית נסער ב3-4 דקות האחרונות, אז זה רק מראה עד כמה שהעסק הזה, ולא רק אצלך, אני צריך להגיד, אצל רבים מאיתנו, בעיקר, אני חושב, מדור, אתם נלחמתם ואנחנו בתקופות שלנו, זה בלתי, זה באמת תקופה בלתי נתפסת. אני רוצה לעבור רגע לגלעד.
עוד משפט אחד, כן, סליחה, אוקיי, נסיים. משפט אחד לא עושה. אני כותב וכתבתי, גם דיברתי על זה ב... בעצרת שהייתה בכיכר פריז, אוקטובר שנה שעברה. ביום כיפור הצלנו את המדינה מאויב חיצוני, והיום אנחנו מצילים אותה מאויב פנימי. הוא לא יריב, אמור לי תתקן יריב, לא, הוא אויב פנימי של המדינה. ככה נראה את הדבר.
כן, גלעד, אתה הביאת, כמו שאסתי טיקי אמרו, אבל אתה לא היית מוכה מקצועי או מפגין מקצועי, אתה לקחת אבל הרבה שנים קודם את האנרגיות ההן למחוזות מדיניים, פוליטיים. איך זה מתקשר לך עם מה שדיברנו קודם ומה שמתן אמר עכשיו?
תראה, מה שעשינו במחאה והרבה עוד לפני, בעצם המשרד שלי כמשרד עורכי דין מלווה ארגונים כמו נשים עושות שלום ודרכנו ועתיד כחול לבן מיום הקמתם. זאת אומרת, אנחנו היינו שותפים להקמה של הארגונים האלה ואנחנו מלווים אותם משפטית מיום הקמתם. במחאה עצמה אנחנו ליווינו 24/7, באמת, כפי שאני אומר, את מחאת הדגלים השחורים, ואת חקירה עכשיו, ואת משמר הבחירות האזרחי, ואת ארגון מולד, ואת כל מי שהיה מעורב בה, מעורב בזה, באופן צמוד מאוד, עם עורך דין בכיר מאוד יחד איתי בצוות, וזאת הייתה תרומתנו, מעבר להשתתפות בהפגנות ובגשרים ובצמתים וכדומה. אני מוכרח לחזור רגע כמה שנים אחורה, ולומר את הדבר הבא, תראה, שאלת קודם איזה תובנות לקחנו מהמלחמה, וכל אחד מאיתנו התבטא ואמר את שלו, ואני חושב שאצלי הסימון נפל כמה שנים אחרי המלחמה. אני חושב שזה היה סביב ביקור סאדאת בארץ, ותחילת המסע ומתן שהסתיים בהסכמי קמפ דיוויד, הסכם השלום עם מצרים, ולפני זה הסכם המסגרת עם בין ישראל לבין מצרים ב-78, ואני הבנתי אז, כאדם צעיר, הייתי בשנות ה-20 שלי, שבכוח הזרוע אנחנו לא נגיע לשום דבר שיבטיח את ביטחונה של ישראל לדורות כמדינה דמוקרטית, מעלת רוב יהודי, עם גבולות בטוחים ומוכרים. במקביל לתובנה הזו המשכתי לעשות, כמו כולנו, המשכתי לעשות מילואים בחמויות שהן בלתי נתפסות היום בתפקידי פיקוד שונים, כולל כמובן חלק טבעי לחלוטין מחיינו, היינו נעלמים לכמה שבועות ובמצטבר לכמה חודשים כל שנה, לפעילות גם לתעסוקה מבצעית וגם לאימונים כמובן, ולבנון הראשונה, והאינטיפאדה הראשונה, והאינטיפאדה השנייה, כל פעם בתפקיד אחר, ובעצם התחלתי את כל העיסוק בתחום המדיני, הביטחוני, בסוף שנת 94, הייתי אז מח"ט מילואים, מח"ט חטיבה 8, ומפקד האוגדה שלי לשעבר, עוזי דיין, שהפך לראש אג"ת, הזמין אותי לקחת חלק במסע ומתן על הסדר הביניים, שהוא הסדר אוסלו בית, או הסכם אוסלו בית, שהוא בעצם היה אמור לחול במשך 5 שנים, והוא איתנו עד היום, כי הוא לא הוחלף על ידי שום הסדר קבע או הסכם קבע. ואז התגייסתי לשנה למסע ומתן הזה, תחילה בשלב החשאי שלו, ולאחר מכן בשלב הגלוי ובמליאות שלו, בוועדות השונות, כמובן תחת שהוביל אותו ראש הממשלה יצחק רבין המנוח, והוא נחתם חודש וחצי לפני הרצחו של רבין בידי המנוול יגאל עמיר. אחר כך המשכתי להיות מעורב בעל אש קטנה בכל מיני פוזיציות שהן לא פורמליות ולא מחייבות אף אחד חוץ מאשר את עצמי, עד ששוב נקראתי לעסוק בנושא הזה תחת ממשלת ברק, ובעצם ההסכם הפורמלי האחרון שנחתם בין ישראל לבין הפלסטינים, נחתם בספטמבר 99, וזה הסכם שארם א-שייח, שהוא מאז לא נחתם עד היום שום הסכם מדיני בינינו לבין הפלסטינים באופן פורמלי, והייתי, שירתתי גם כראש לשכת ראש הממשלה, ומתאם מדיניות ראש הממשלה, קמפ דיוויד וטאבה וכל מה שביניהם וכל השיחות החשאיות. ומאז בעצם המהלך המאוד מאוד עמוק וחשוב שנעשה כדי לנסות ולהגיע לסיום הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, באופן שבין הירדן לבין הים התיכון יחיו שתי ישויות מדינתיות נפרדות זו מזו עם גבול ביניהם, זו לצד זו, ישראל מצד אחד, עם רוב יהודי דמוקרטי ודמוקרטי ודמוקרטיה, וישות מדינית פלסטינית כזאת או אחרת שתהיה מפורזת לצידה. ואני מאז ועד היום מעורב, זה כבר 25 שנה, ביוזמות, בהוראה, במחקר, בהוראה, אגב, גם באוניברסיטאות בעולם, בארצות הברית בעיקר, במחקר, בכתיבה, בפרסומים, פרסמתי 2 ספרים בנושאים האלה, את במרחק נגיעה למסע ומתן המדיני בשנים 99 עד 2001, ואת הקרב על הבית שפרסמתי ב-2016, ושמדבר על, על, באמת על, ה, על האויב מבית שאנחנו צריכים להתגבר עליו יותר מאשר על האויב מחוץ. הספר הזה, הקרב על הבית, אגב, הוקדש לשלושה בני כיתתי מהגימנסיה העברית רחביה בירושלים, זיכרונם לברכה, שכולם שלושה שריונרים שנהרגו בחזית הדרום, שלושתם, רנן קולר זיכרונו לברכה, מוסטנה זיכרונו לברכה ואורי אביסר זיכרונו לברכה, בני כיתתי ממש, י"ב ריאלית 2 בגימנסיה, את הספר הקרב על הבית הקדשתי להם, שנקטפו בשנה ביותם בני 20, במלחמת יום כיפור. זה החוט המקשר בין הפעילות ש נטלתי בחלק לבין מלחמת יום כיפור, שכפי שאני חושב, מובן לכל מי שיאזין לתוכנית הזאת, היא החוויה המכוננת של חיינו עד היום.
כן. אסתי, את רוצה לקחת את טיקי, לקחת את טיקי
לא, רגע, אני רוצה רגע, אפרופו העזרה המשפטית, או הייצוג המשפטי של הדגלים השחורים, אז זה מזכיר לי את הפגישה הראשונה שלנו, שבו גלעד, אני עשיתי איזו אינפוגרפיקה שהדגלים השחורים רצו להשתמש בה, והיה לנו איזו שעה של מסע ומתן ביני לבין גלעד, של דברים שאני לא רציתי להוריד, והוא אמר שצריך להוריד כדי שאנחנו לא נטבע, או כל מיני כאלה דברים, אז זה היה, תודה רבה על הסבלנות, כי אני, זה היה הרבה סבלנות אליי, כי אני לא
רציתי להוריד. היה בעיקר כדי לשמור אתכם על הפסים, שמהם לא יורדים לכיוון של עבירה על חוקי מימון בחירות של מדינת
ואני,
ישראל.
ואני מדי פעם צריך להגיד לכמה אנשים, תכתבו מה שאתם רוצים, רק תזהרו, זה דיבה, וזה לשון הרע, וזה זכויות יוצרים, כל אחד עם הרקע שלו, כי אנשים יכולים, הם, חלק מהם לשמחתנו, בזמן האחרון זה מהצד השני, גם נדרשים ומחויבים לשלם סכומים משמעותיים בגלל השטויות האלה.
טיקי ואני הרי נפגשנו עוד לפני הרבה שנים, אבל אז מצאנו את עצמנו בפתח תקווה לדעתי, ואני לא יודעת אם את זוכרת, אני חושבת שבאחת הפעמים הראשונות שדיברנו, אמרתי לך טיקי, אנחנו צריכות לעשות את זה בשביל החברים שלנו שנהרגו ביום כיפור, את זוכרת? אנחנו חייבים, הם נהרגו להציל את המדינה, אנחנו צריכים להציל את המדינה שהם שילמו עליה בחייהם, זה קטע. עכשיו, אפרופו העניין הזה, אני ממש 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 הייתי רוצה שתדברי על המקום הזה שאני לא יודעת מתי התחלת, מתי חשבת על זה, איך הגעת לזה שאת באמת לוקחת מקום בהובלה של התנועה האזרחית, של לשמירת הדמוקרטיה, אני לא יודעת, כאילו לעשות את המדינה הזאת למה שחלמנו עליה, לא יודעת.
תראי, התחלתי בפתח תקווה את המאבק הזה הנוכחי, אבל המאבק בבלפור היה להחליף ממשלה. זה לא נגמר, כי המאבק האמיתי שלנו במה בנזקים שהממשלה הקודמת עשתה, בזה שהיא אפשרה לתאגידים ולהון להשתלט על נכסים של המדינה, להשתלט על הכנסת, על ידי הלוביסטים, ולהשתלט על החיים שלנו. זאת אומרת, היום לפי דעתי, הפוליטיקאים מנהלים את המדינה בקטנה, מי שמנהל אותה זה התאגידים.
שנקרא פלוטוקרטיה.
תיקחו את תאגידי המים, המים שלנו לא ברשותנו, הם של תאגידי המים, הם יכולים לתת לנו איזה חשבון מנופח שאנחנו, שבא להם, ואין לנו מול מי לפנות. זה לא עירייה, זה לא מישהו שבחרנו בו. תסתכלו על שירותי הרווחה, על האנרגיה, מעכבים פה את האנרגיה הסולארית, בשנות ה-50 כבר היו דודי שמש, מאז תקעו את האנרגיה הסולארית, כי יש תשובה, וחיילים...
יש מונופול הגז.
חיילים משוחררים מחויבים לתחנות דלק משום מה. אז יש המון דברים לתקן, והאויב הזה של הון שלטון הוא אויב עצום. אז כמו שהיינו בטוחים בבלפור, שאנחנו לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל נצליח להחליף ממשלה, אני מאמינה שאם נמשיך להיאבק, נצליח גם לשנות את זה. אבל, וזאת הסיבה שלאורך כל ההפגנות, עשינו גם מחאה, ואחד ה... פרויקטים במחאה להקים את משמר הבחירות האזרחי. הבנו שעושים זיופים, ואם אנחנו לא ניקח אחריות ולא נעשה משהו, המפלגות לא, בכלל לא הבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו כפעילי מחאה הבנו את המצב במדינה ואת מה שקורה הרבה יותר טוב מחברי הכנסת והפוליטיקאים. כשאני הייתי בכנסת במשמר החברתי ופניתי לחברי כנסת, ואמר להם, תראו מה הולך, זה קר. אמרו לי, אנחנו לא יודעים על מה את מדברת. אפילו היום, כשפניתי לחברי כנסת בקשר להסכמים עם האמירויות, מכירת, לא רק קצה, דווקא מכירת לוויתן לאבו דאבי. מה זה מכירת לוויתן לאבו דאבי? מחר הם יסגרו לך את האנרגיה. אז אני פונה לחברי כנסת ואומרים, תקשיבים, אנחנו לא מוצאים חומר, אלה המנהיגים שלנו, לא מוצאים חומר, מה זה לא מוצאים חומר? אתם בכנסת בשביל לעשות את זה, וזה המשך המאבק שלנו, ולכן הקמנו את הרשות האזרחית, כדי שנהווה כוח אזרחי שיוכל לפעול למען הזכויות שלנו ולמען המדינה, וכנגד כל האויבים מבפנים, שהיום בעיקר און שלטון, שזה תאגידים, וזה מדיניות של נתניהו שהיא נמשכת, זה, היא לא נפסקה ברגע שהוא התחלף. זה חתיכת מאבק, וזה חשוב למדינה שלנו, והאחריות היא עלינו. אני שוב אומרת, האחריות היא עלינו האזרחים להיאבק ולנצח במאבק הזה.
אני רק רוצה להעיר שהממשלה הנוכחית, או לפחות המובילים בה, ברמה, הם לא נתניהו, הם כנראה פחות מושחתים ברובם המכריע. יש כמה שלא ניגע בהם כרגע, אנחנו רוצים להמשיך לחיות.
שלא תיעלם לנו פתאום.
בדיוק, בדיוק. יש עדים שנעלמים, אנחנו לא יודעים, אבל לפחות ראש הממשלה והסנצ'ו פנצ'ו שלו, גברת שקד, המדיניות שלהם, אפרופו תאגידים ומחירה והפרטות, הנה, יועז הנדל, כן, הוא לא בא מהם, הודיע היום שהוא מפריט את הדואר, זאת אומרת, העסק הזה נמשך, כן, 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 היום, היום יצא הודעה.
זה לא החלטה שלו, החליטו להפריט את הדואר, יבשו אותו, ועכשיו הוא רק מממש.
לא, ההחלטה הייתה ישנה, אבל עכשיו
כן, כן, אבל יצא הודעה.
הם יכלו לעצור את זה והם לא עצרו.
זה למה הם לא יעצרו. ומה, ושרת האנרגיה?
הרי הם יבשו את הדואר, הם יבשו את הדואר בכוונת מכוון במשך
סרוטה. ברור, זאת השיטה.
אבל מה שאני ניסיתי להגיד זה ש... המדיניות של נתניהו, כל מה שהוא עשה היה בשביל להיטיב עם האנשים שהיטיבו איתו, ולשמר את עצמו ואת משפחתו וכל מה שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו יודעים על מה מדובר. במקרה של בנט, שקד ואחרים שם, זו מדיניות עקרונית. זאת אומרת, שקד, בנט ודומיהם מוכוונים על ידי פורומים נאו-ליברליים, אולטרה, נאו-קפיטליסטים, פורום קהלת, שאנחנו יודעים מה הדעות שלהם, הרבה מאוד גופים אמריקאים שבאים עם, באמת באקסטרים של האקסטרים של הרפובליקנים, והמדיניות הקפיטליסטית חסרת הפשרות, ככה שנתניהו כרגע בצד, אני לא יודע לכמה זמן, אם הוא אי פעם יוכל לחזור, אבל רוחו, כמו שרמי אמר, ממש לא הלכה לשום מקום. זאת אומרת, הוא עדיין איתנו
באמצעות
פרוקסי.
טראמפ הלך, טראמפ הלך, והטראמפיזם נשאר, ביבי הלך והביביזם נשאר, זאת הבעיה שלנו.
בדיוק, בדיוק. אני רק אוסיף טיפה את האינץ' הקטן שלי, את הגרם לדיון הזה. אני, כמו שאמרתי, אני לא מוחה מקצועי ולא מפגין מקצועי, אבל אני כן כותב ומתעסק עם הדברים האלה במשך הרבה מאוד שנים, בכל מיני אכסניות, ואני אחזור על משהו שכתבתי כמה פעמים, ויש לי על זה הרבה מאוד ויכוחים, אולי גם עם חלק מהמשתתפים פה, אני טוען שזה חייב להיות פוליטי. זה לא יכול להיות א-פוליטי. כל הסיפור הזה של אנחנו לא שמאל, אנחנו לא ימין, אנחנו לא זה, אנחנו לא זה, אנחנו לא זה, בסופו של דבר אולי הוא מצליח או הצליח להזיז את נתניהו האיש, אבל הוא לא ישנה את המדיניות שלו, כמו שאמרתי לפני רגע, זו דעתי, והממשלה שיש עכשיו היא לא ממשלת שינוי, היא לא ממשלת שמאל, היא ממשלה ללא נתניהו. אז המאבק עוד ארוך, והוא חייב להיות פוליטי בעיניי.
וזה המקום לתנועה שתיקי הקימה.
כן, בסדר גמור, אני רק אומר, צריך לקחת את זה. כן, צריך לקחת את זה, בעיניי לפחות, למחוזות הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר רחבים, כי זה לא חזות של איש מושחת אחד. זה איש מושחת אחד צריך להיות מטופל כאיש מושחת אחד. ואני יכול רק להצטרף ואפילו להגיד,
ולכן גלעד עוזר לנו. ולכן גלעד עוזר לנו.
מצוין.
אני רק אוסיף לזה, טובי, רק אוסיף לזה אמירה שנראית קצת אולי תלושה, אבל היא מאוד מאוד נכונה, שכאשר אין למדינה גבולות גיאוגרפיים ברורים עד איפה היא ומאיפה מתחיל משהו אחר שהוא לא אותה מדינה, אז גם אין גבולות לא בשחיתות השלטונית ולא באלימות ולא במה שקורה ברחוב ובבתים, ולא בכל יתר הנושאים שעלו כאן, בעיקר על ידי טיקי ואסתי. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, איך שלא נסובב את זה, עד שלא ניפרד מהפלסטינים בצורה כזו או אחרת, יכול להיות בצורה מדורגת, יכול להיות בצורה חדה, עם גבול בינינו לבינם, ונדע איפה שלטון החוק שלנו צריך לחול, ואיפה הריבונות שלנו חלה, ומה מותר ומה אסור לכל אדם שנולד במדינה הזאת ומבלה את חייו בו, או אורח במדינה. עד שלא נעשה את זה, ככל הנראה חלק גדול מהתופעות שאנחנו נלחמים בהן, גם כחברה אזרחית וגם כיחידים וגם כקהילות, יימשכו. ואני חושב שהדברים קשורים זה בזה, כי לא יכול להיות שיהיו מערכות נפרדות ושונות של חקיקה ושל תחולת הריבונות ושל הביטחון האישי על אזרחים שחיים תחת אותו שלטון באופן כל כך בולט כפי שזה קורה אצלנו, וזה משפיע על כל תחומי החיים ולא לטובה.
אז אני אשאר איתך בשביל באמת סבב קצר של סיכום, כי אנחנו השיחה מאוד מאוד ארוכה ובסופו של דבר צריך להתחשב גם במאזינים. משפט אחד או שניים שלושה משפטים קצרים, איפה אנחנו עומדים היום ולאן זה הולך, מצב החברה, יציבות הדמוקרטיה, האם באמת יש סיכוי למלחמה בשחיתות. אמרתם את זה בכל מיני צורות, אבל אני רוצה איכשהו להרוז את זה עם איזשהו מסר, אני מקווה שהוא יהיה חיובי, אבל שוב כל אחד עם דעתו. אז בוא, אתה כבר איתנו גלעד, בוא תן לנו את אני מאמין שלך לגבי איפה אנחנו הולכים מעכשיו נניח לעשור הקרוב.
תראה, יש הרבה מאוד תירוצים מדוע לא לעשות שום דבר. כאשר נדרשים לפעול ולעשות שינוי, אז כאשר יש אלימות ויש טרור, אז מה פתאום שאנחנו ניכנע לאלימות ולטרור ונזוז למקום אחר? כאשר אין אלימות ואין טרור, אז מה פתאום? איזה סיבה יש לנו לשנות? אני מאמין שהדמוקרטיה של הישראלית תשרוד למרות הניסיונות בני עשור ויותר של מי שמשל כאן בממשלות נתניהו לדורותיהן. הדמוקרטיה שלנו היו ניסיונות לפגוע ממש בעמודי התווך של הדמוקרטיה הישראלית, והיא תשרוד, היא תעבור את זה, ואני חושב שהמוסדות המדינתיים היסודיים יחזיקו מעמד, וככל שנתחנך להתקרב חזרה אל ערכי מגילת העצמאות, הערכים היסודיים שעל פיהם הוקמה המדינה הזאת, ושעליהם הדור שלנו והדור הקודם לנו, וגם דורות שבאו אחרינו של ילדינו, נלחמו והיו נכונים למסור את חייהם, וחלקם מסרו את חייהם עבורם. הערכים האלה הם אלה שצריכים להדריך אותנו. אני חושב שצריכה להיות תמיד תקווה שניתן לסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בהסדר מדיני, שיניב לישראל גבולות בטוחים ומוכרים לדורות, סביב רוב יהודי ודמוקרטיה, עד שלא באמת ניגש לעשות את הדבר הזה, זה לא יקרה. ואני מקווה שתהיה לנו ממשלה שאיננה משותקת פוליטית, שתהיה בידיה ובליבה ובראשה המנהיגות המספקת כדי להוביל מהלך כזה, שלא מעט ממנהיגינו ב-40-50 השנים האחרונות הבינו וגם פעלו. אני יכול רק להזכיר את מנחם בגין ואת יצחק רבין ואת אהוד ברק ואת אהוד אולמרט ואת אריאל שרון, יתר ראשי הממשלה שלא ציינתי את שמם, הבינו בדיוק את הכורח. הבינו בדיוק את הכורח להיפרד מהפלסטינים ולעשות הסכמים עם שכנינו, כי שלום הוא יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, אבל לא עשו דבר. ואלה שהזכרתי, אותם חמישה ראשי ממשלה, שהיו מוכנים לסכן הרבה, גם את עתידם הפוליטי וגם את מקומם בהיסטוריה, כדי לעשות את מה שנדרש לעם ישראל ולמדינת ישראל. אני מקווה שעוד תקום לנו מנהיגות כזאת.
רמי?
כן, א', אני מצטרף לכל מילה שגלעד אמר, כמובן, אבל להוסיף, אני חושב שפעם ראשונה בהיסטוריה של ישראל הצליח המון מפגין להעיף ראש ממשלה. כלומר, זה לא קרה. זה לא קרה אחרי יום כיפור עם גולדה, אבל זה המצב אולי דומה. אבל לא הפגנות של 2011 ולא הפגנות של אלה ולא של אלה, וזה נותן לי תקווה גדולה מאוד שהעם הזה הוא לא פשיסטי כל כך כמו שעושים, והוא לא קיצוני כל כך, וגם הקיצוניים מבינים את מגבלות הכוח, גם הקיצוניים מבינים שלא לעולם חוסן, בין אם זה מתנחלים בסוסיה או בין אם זה חרדים במאה שערים. והשפיות תחזור, השפיות תחזור לפי הבנתי או תפיסתי או אמונתי, תחזור למיינסטרים, וזה לא משנה אם זה ממשלת ליכוד בתוכה יעמוד אדם סביר ונורמלי, או ממשלת שמאל שבראשה יעמוד אדם אחר. נכון שכדי לעשות מהלך, כמו שגלעד ציין, צריך צירוף מקרים של מנהיגים עם יכולות, ושל מצב גיאופוליטי כזה, כמו שהיה עם סדאט ובגין אחרי יום כיפור, שיצר את המצב של שלום מצרים, ואני מאמין שיקרה דבר כזה, כי ההיגיון של שני העמים וההיגיון של המנהיגים בסוף יגבר לכל הפנאטיות ולכל הקיצוניות. אני מאוד מסכים שחייבים גבולות, חייבים להיפרד עם הפלסטינים, להיפרד מהפלסטינים, ואני מאוד 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 אופטימי.
טיקי, תורך.
אני חושבת שזה הרבה בידיים שלנו. אני לא מחכה שתקום לנו ממשלה או שיקימו לנו מנהיגים. אנחנו נצטרך לדאוג לזה. אני שוב אומרת, האחריות היא עלינו. היום יש התעוררות מאוד גדולה בעקבות המחאה וכל סבב הבחירות וכל מה שקורה פה. יש היום התעוררות גדולה, צריך לקחת את כל הכוח הזה, ואם כל אחד יקדיש 10 דקות מזמנו, או ייתן משהו מיכולתו, אפשר לשנות את המדינה הזאת מהקצה לקצה, ולעשות פה עתיד טוב יותר לילדים שלנו ולנכדים שלנו.
אסתי, תורך.
לקחו לי את המילים, בעיקר רמי, כי אני רציתי להגיד שאני באמת, אחרי כל המאבקים שהייתי בהם, שחלק לא קטן מהם נכשל, מאוד אופטימית. ומה שראינו בבלפור, והצעירים שהצטרפו, והיוזמות שהם, לדעתי זה הולך מ-2011, כמה שיספידו את המחאה של 2011, אנחנו רואים שיש חברה אזרחית שמתחילה להתעסק באמת בדברים שקשורים לדמוקרטיה, לאזרחות, לתחושת האזרחות ולא הנתינות, וכן, אנחנו האנשים להם חיכינו, ואנחנו מתחילים לעשות את זה, אני מאוד אופטימית.
מה אני אגיד לכם, אני מעדיף שנעצור פה ושזה יהיה משפט הסיום, כי מה שאני לא אגיד יקלקל, אז לא חבל. בכל אופן, זה היה מרתק, זה היה פרויקט הכי גדול והכי מורכב שעשיתי עד היום בפודקאסט הזה, וקודם כל תודה לאסתי שארגנה את כל החבילה, ותודה לכל אחד מהמשתתפים, לרמי מתן, לגילת שר ולטיקי וידס, כמובן לאסתי סגל. אני כנראה אחלק את זה לשני פרקים, ואני חושב שיש לנו חומרים פה להרבה מאוד מחשבה ולהרבה מאוד דיונים מהסוג הזה בעתיד. גם אם נניח למלחמה היא קצת בצד, כי יש לנו באמת, כמו שאתם אמרתם, צריך להסתכל קדימה, והניחו לעבר. בואו ננסה להניח לו. הניחו להולכים, כן. תודה לכולם, תודה לכם.
תודה רבה.
תודה לך.
בכיף, במאוד נהניתי. ביי.